במשך ארבעת הפרקים של הפודקאסט דנו בהיבטים שונים של עיר ותחבורה. אירחנו נציגים של שני משרדי ממשלה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים והמשרד להגנת הסביבה, שתי מנכ"ליות של ארגונים חברתיים העוסקים בעירוניות ובתחבורה ציבורית, מתכננים משתי הערים הגדולות בארץ, ירושלים ותל אביב, יפו, ושני אנשי אקדמיה העוסקים בצדק מרחבי ותחבורתי. דנו בחזון העירוני והתחבורתי החדש, חזון של עיר המספקת לכל תושביה, ללא יוצא מן הכלל, נגישות לכל צורכי היומיום, לתעסוקה, לבריאות, ללימודים ולקשרים חברתיים, ללא צורך ותלות ברכב הפרטי. עיר המאפשרת גישה ברגל, בטווח 15 דקות הליכה, לרוב השירותים הנדרשים בחיי היומיום. עיר שיש בה יותר מקום לבני אדם, ופחות מקום לכלי רכב. עיר שהמרחב הציבורי בה שקט יותר, מזוהם פחות, נעים יותר להליכה ושהייה, ומספק מקום נאות למשחק, לשהייה ולפעילות חברתית ופוליטית. לפני 100 שנה פחות או יותר נכנסה המכונית לשימוש המוני, עם פיתוח המודל T על ידי הנרי פורד, ובמקביל יצירתם של כלי מימון שאפשרו לאנשים לקנות מכוניות באשראי ובתשלומים. המכונית הבטיחה לבעליה חופש תנועה שנראה בלתי מוגבל, אך מהר מאוד הסתבר שבמרחב העירוני חופש זה מוגבל על ידי צפיפות האנשים ברחוב, על ידי הגודש בדרכים המובילות אל מרכזי הערים ועל ידי החוסר במקומות חנייה. אך כיוון שהמכונית סימלה חופש אישי וקדמה טכנולוגית, ובעקבות קידומה על ידי קונגלומרט של חברות שעסקו בשרשרת הייצור שעליה היא נסמכה, חברות הדלק, יצרניות הפלדה והגומי, יצרני המכוניות, חברות הבנייה והפיתוח, הצורך להתאים את העיר למכוניות קבע במידה רבה את אופיו של תכנון הערים המודרני. אופן תכנון רשת הרחובות, החלוקה לאזורים תפקודיים, תקני החנייה, מגבלות על נגישות ישירה לדרכים, כל אלה הביאו בחשבון בראש ובראשונה את תנועתן השוטפת ומהירותם של כלי הרכב בדרכים. ישראל תכננו לכלי רכב גם כאשר אחוז הבעלות על מכוניות היה נמוך ביותר. בשנות ה-60 של המאה הקודמת הכריז שמעון פרס על שר התחבורה, מכונית לכל פועל. בישראל הזניחה במשך עשרות שנים את תשתית הרכבת, אותה ירשה מהממשל העות'מאני ומהמנדט הבריטי, וניסתה להסתמך על תשתית דרכים בלבד ותחבורה ציבורית מבוססת אוטובוסים. כדי לפתור את בעיות הנגישות למרכז העסקים הגדול במדינה, בנתה המדינה את נתיבי איילון, חיברה את ירושלים ותל אביב בכביש מהיר, ובנתה את כביש חוצה ישראל. הכל הרבה לפני שהחלה להשקיע בתשתית הרכבת או במערכת תחבורה עתירת נוסעים, מטען, במטרופולין תל אביב, שהקו הראשון שלה עדיין לא התחיל לפעול. זאת כאשר כבר ב-1998 הזהיר מסמך תוכנית האב לתחבורה של ישראל, כי אין אפשרות לספק את הביקושים לנסיעות בישראל באמצעות כלי רכב פרטיים. ואם לא יעשו השקעות משמעותיות בפיתוח תחבורה ציבורית מהירה ונוחה, נגיע באמצע העשור השני של המאה ה-20 לתנאים של גודש שיגרמו לנזקים כלכליים, חברתיים וסביבתיים חמורים. והרי אנחנו כאן. למכונית הפרטית יתרונות רבים. היא מגדילה את טווח הנגישות של בעליה, ומאפשרת להם להגיע למגוון רחב יותר של יעדים ללא תלות בלוח זמנים או במסלולם של אמצעי נסיעה ציבוריים. יתרונותיה גדולים במיוחד באזורים דלילי אוכלוסייה, שבהם המרחקים לשירותים השונים או למקומות מפגש גדולים יותר. היא גם מאפשרת מעין בועת פרטיות גם תוך כדי תנועה במרחב הציבורי. יתרון לנשים במיוחד, אשר חוששות לעתים לבטיחותן במרחב הציבורי, או מוגבלות בתנועתן בו על ידי מנהגים ומסורות. אך המחיר החברתי של התלות בכלי רכב, במיוחד במרחב עירוני ההולך ומצטופף כמו זה של ישראל, הוא עצום. תאונות דרכים ובמיוחד פגיעה של מכוניות בהולכי רגל ואופניים, רעש וזיהום אוויר שלפחות שליש ממנו מקורו בתחבורה מנועית, תרומה לגידול בגזי חממה והתחממות הגלובלית שבעקבותיה. אורח חיים יושבני הגורר בעקבותיו עלייה במשקל ותחלואת לב ריאות, עלייה ברמות לחץ אצל יוממים שגם היא קשורה למגוון בעיות נפשיות ופיזיות ועוד. אך יותר מהכל, הניסיון להתאים את התכנון העירוני לתנועת מכוניות גובה מחיר יומיומי מכולנו ביצירת סביבות שאינן מותאמות להולכי רגל. כדי לספק מספיק מקום לתנועה וחניית כלי רכב, הרחובות בהכרח הופכים להיות רחבים יותר, ועל כן מרחקי ההליכה מתארכים ומקשים על הגעה ברגל. המרחק בין המבנים משני צידי הרחוב גדל ויכולתם להצל עליו קטנה. חציית רחובות הופכת להיות קשה יותר, מה שמקשה על רחובות מסחריים לתפקד היטב. שטחים רבים מיועדים לחנייה, וגם הם אינם מספיקים, ומכוניות חונות על גבי המדרכות, מקשות על תנועת הולכי הרגל ומסכנות אותם עוד יותר בגלל הצורך לרדת וללכת בכביש. הסביבה כולה קשה יותר, ירוקה פחות, רועשת ומלחיצה יותר, ופחות נעימה לשהייה והליכה. יגידו לנו שאלו מחירים הכרחיים של הקדמה והפיתוח ורמת החיים הגבוהה יותר שזכינו אליה, אך האם זה באמת כך? בשיחה הרביעית שלנו דיברנו על צדק חברתי וצדק חלוקתי. אין ספק שתכנון העיר מנקודת המבט של הנוהגים בכלי רכב היא פגיעה מהותית בצדק החלוקתי. מי שנהנה ממנו יותר הם בעלי רכב ורישיון נהיגה, ומי שמשלם את המחיר הוא מי שאיננו נוהג, אם משום שהוא צעיר מדי, או משום שאין ידו משגת כדי לקנות רכב, או משום שהוא סובל מבעיה תפקודית וקוגניטיבית שאיננה מאפשרת לו לנהוג, גם עקב הזדקנות. כתוצאה מתכנון זה, לא רק שהסביבה פחות מותאמת להולכי רגל ומקשה על חייהם, היא גם יותר מסוכנת עבורם פיזית. כי שליש מתאונות הקטלניות בישראל הן תוצאה של פגיעה של כלי רכב בהולכי רגל, ומספר זה איננו יורד אלא אף עולה בשנים האחרונות. הביקורת על עיר המכונית גם היא איננה חדשה. כבר בתחילת שנות ה-60 של המאה הקודמת ציינה ג'יין ג'קובס בספרה המפורסם מותה וחייה של העיר האמריקאית הגדולה, שכדי לשמור על עצמה על העיר להטיש את המכונית, כלומר להכריח מכוניות לנסוע לאט יותר ולהקשות על הנגישות במכונית אל מול הנגישות ברגל ובתחבורה הציבורית. שנות ה-60 גם ראו את סגירת הרחובות הראשיים הראשונים בעולם כמדרחובות, ההמצאה של הוונרף, הרחובות ההולנדיים, שאפשרו כניסה של כלי רכב אבל היו מיועדים בראש וראשונה להולכי רגל ולילדים. בשנות ה-70 וה-80, בעקבות מרידות של תושבי הערים בצפון אירופה ובאוסטרליה, נכנס המושג של מיתון התנועה ללקסיקון התכנון העירוני. להאטת התנועה למהירות מקסימלית של 30 קילומטר לשעה, יש יתרון בטיחותי מובהק. כי מתחת למהירות כזו, הסיכון לפציעה קשה או מוות של הולך רגל כתוצאה מפגיעתו על ידי כלי רכב קטן בצורה משמעותית. ואילו במהירות גבוהה יותר, הסיכון גדל במהירות. כל המושגים הללו הגיעו גם לישראל, נמצאים בהנחיות של משרד התחבורה וישנם מתכננים המודעים אליהם. כמו ששמענו, תפיסות אלה הפכו להיות גם התפיסות המקובלות על המתכננים במשרד התחבורה, במנהל התכנון וברשויות המקומיות. כולם מדברים על היפוך הפירמידה והעמדת צורכי הולכי הרגל בראש סדרי העדיפויות, מתן העדפה לתחבורה ציבורית ברחובות ובדרכים ובהשקעות התקציביות. בנייה מזורזת של מטען למטרופולינים, שיפור וחיזוק הרכבת ועוד ועוד. אך מקבלי ההחלטות בישראל, בעיקר ברמה המקומית, מהססים עדיין מיישום של השינוי הנדרש בגלל החשש מתגובת התושבים, ובמיוחד בעלי הרכב שביניהם. קולם של חסרי הרכב, נשים, ילדים, בני נוער וקשישים, עדיין לא נשמע. יתר על כן, רוב מקבלי ההחלטות מגיעים למקום עבודתם ברכב, ורואים את העולם מנקודת המבט של הנהג. הרבה יותר קל להם להזדהות עם מצוקתו במרכאות כפולות של הנהג שלא מצליח למצוא חנייה ליד הבית, או שנאלץ לנסוע לאט יותר ברחבי העיר, מאשר עם מצוקתם של הולכי הרגל שנאלצים להתמודד עם מכוניות חונות על המדרכה, שצריכים לחצות 6 נתיבי תנועה כדי להגיע לתחנת האוטובוס ממול לביתם, או שצריכים ללכת 200 מטר בכל כיוון, כדי לעבור במעבר חצייה בצומת ואחר כך לחצות מגרש חנייה בדרך לסופר הקרוב. כך את המחיר של התלות ברכב הפרטי ממשיכים לשלם כולנו. השינוי לא צריך וגם לא יכול להיות מיושם ביום אחד, אך הוא צריך להיות עקבי ומתמשך. הרבה פעולות קטנות ברמה המקומית, ברמה המטרופולינית אזורית וברמה הארצית שהצטברו לשינוי מגמה ושינוי בפועל של המרחב הישראלי. בראש וראשונה, שיפור מרחב הולכי הרגל באותם אזורים שנבנו בישראל לפני קום המדינה. מרכזי הערים הוותיקות, מרכזי המושבות לשעבר ומרכזי הערים והכפרים הערביים. אזורים אלה נוצרו לפני שצורכי המכונית החלו להכתיב את מדיניות התכנון, והם מהווים פוטנציאל לסביבות מותאמות להולכי רגל, אם רק יוחזר להם המרחב הציבורי על ידי הקטנת השטח שיועד בהם למכוניות בהרחבת כבישים וחנייה במרחב הציבורי. מנגד, תכנון מרחבים עירוניים חדשים, המשלבים מגורים ותעסוקה סביב תשתיות הרכבת והמטען המפותחים עכשיו. תחנות הרכבת וצירי הרכבת הקלה, אוטובוסים רבי קיבולת הנעים בצירים בלעדיים והמטרו העתיד להיות מפותח בשנים הקרובות. בתווך, הפעלת מדיניות של ציפוף עירוני והתחדשות באזורים בנויים קיימים על פי הקרבה למטען. כך באופן הדרגתי נרכז את עיקר המגורים והתעסוקה במדינת ישראל סביב מערכות תחבורה עתירות נוסעים, שסביבן אזורים המותאמים ונעימים להליכה והכוללים מגוון של מקומות תעסוקה, מסחר ושירותים. כך נבנה מרחב עירוני שבו נוכל כולנו להגיע לרוב צורכי היום יום ללא תלות ברכב פרטי. ולבסוף כמה מילים על מגפת הקורונה ותוצאותיה. ערים בנויות על אינטראקציות אנושיות. זו הסיבה להתהוותן וכוחן העיקרי. אך בריבוי אינטראקציות יש גם סיכונים, תמיד היו, וערים למדו לאורך ההיסטוריה להתמודד איתן, והתאימו את עצמם באמצעות טכנולוגיות ושינויים תרבותיים כדי להתגונן מפניהם. על כן, סביר להניח שמגפת הקורונה העולמית לא תביא לסופה של הציביליזציה העירונית, וגם לא לסופה של הגלובליזציה. מנגד, יש בה במגפה כדי לחשוף את השבירות והפריחות של המערכת הכלכלית העולמית וההסתמכות המוחלטת עליה תוך זניחת היבטים של הכלכלה המקומית שעשויים לאפשר לחברה לצלוח תקופות של משבר ונתק בשרשראות ייצור בינלאומיות. צריכה המגפה להיות גם תזכורת לכולנו שאירועים מסוג זה אינם בעצם הפתעה, הם צפויים מראש, כפי שהיה מי שצפה מראש את הפנדמיה הזאת לפני כ-20 שנה. על כן כדאי גם שנקשיב לאותות ההזהרה של מדענים לגבי האתגרים הצפויים לאנושות כתוצאה מהתחממות האקלים ושורה של משברים צפויים עקב שימוש יתר במשאבי כדור הארץ. משברים אלה הם תוצאה של אותה מערכת כלכלית גלובלית שנפגעה כל כך בעקבות המגפה, ואשר עכשיו צריכה לעבור התאמות. חלקן של תעשיית הבנייה, תעשיית התיירות, תעשיית התעופה ותעשיית הרכב ביצירת גזי חממה הוא ענק. וכולן נפגשו קשה כתוצאה מהמגפה והמשבר הכלכלי שבעקבותיה. החזרה לשגרה איננה צריכה להיות חזרה למצב שהיה לפני המגפה, אלא הזדמנות לשינוי דפוסי צריכה וייצור, כך שנוכל לקיים את עצמנו עם פחות שימוש בדלקים מזהמים לאנרגיה, פחות נסיעות מיותרות, ועם השקעה גדולה יותר של משאבי זמן ותשומת לב במרחב המקומי, המשפחתי והאישי של כל אחד מאיתנו. המגפה גם הראתה לנו בצורה ברורה, ממש על ידי שרטוט מפת ההדבקות, את מפת הקשרים בינינו. קשרים חזקים וחלשים, אבל בסופו של דבר הקרבה במרחב, בגשרי הגומלין החברתיים והכלכליים, מחברים את כולנו בארץ ואת האנושות כולה. במערכת מורכבת כזו, אין אפשרות לשליטה מרכזית, ואין כוח שניתן להפעיל שיכול להבטיח התנהגות נאותה של הפרטים. על כן טיפוח הסולידריות וההבנה של קשרי הגומלין בינינו, גם אם אנחנו שונים זה מזה, הוא הכרחי כדי שנוכל לצלוח את האתגרים הרבים המזומנים לאנושות במאה הזו בשלום. התכוננות למשברים עתידיים, צפויים ובלתי צפויים, טיפוח מגזר ציבורי חזק, גמיש, מקצועי ומיומן, טיפוח הסולידריות בין החלקים השונים בחברה, תוך הדגשת הטוב המשותף שממנו כולם ניזונים, זה תפקידה של המנהיגות הנדרשת לנו בשעה זו כדי לצלוח את משבר מגפת הקורונה ואת המשברים הגדולים האחרים הצפויים לנו במאה הזאת. תודה לכם על ההאזנה, אני מקווה שנהניתם והסכמתם.